ואנחנו בפרק י"ט. בפסוק י"א. למה אני לא אומר את השמות של הפרשיות? כי זה לא יעזור כלום. אדם מחפש שיעור על פרק י"ט, מה יש? אתה רוצה שנגיד שזה פרשת חוקת? יאללה, שתדע שזה פרשת חוקת. אבל זה גם, יש לזה סיבה פדגוגית, זה מרגיל את האנשים להתמצאות בטקסט. כי כשאדם אומר פרשת חוקת, יש כבר מרכיב הכרחי של תרדמה. מדוע? כי אדם רגיל בבית הכנסת הוא שומע את פרשת השבוע, זה מזכיר לו את בית הכנסת. בבית הכנסת, האדם עושה את הכל כשהוא קורא את הפרשה, חוץ מאשר לנסות להבין אותה. מה שכן, אם אתה אומר דבר בלתי רגיל, כגון פרק י"ט פסוק י"א, זה גורם לאדם קצת התעוררות, ואז הוא שם לב למה שכתוב. בסדר? אלא אם כן הוא רוצה לשמוע מה שהוא תמיד רגיל לשמוע, אז בשביל מה שיפתח את האינטרנט בכלל. טוב, הנוגע באמת לכל נפש אדם, ותמי שבעת ימים. אנחנו עוד לא למדנו איך אפר הפרה מתהר. אנחנו רק למדנו דבר אחד, שבעצם אפר הפרה הוא התיאור התמציתי של המוות. אתם זוכרים? יש לכולם ספרים? יש לך ספר? יש לך ספר. יפה. כן. אבל איך הטהרה נעשית, זה טרם התברר. תודה רבה. הנוגע באמת לכל נפש אדם, ותמה שבעת ימים. למה? למה מי שנגע באמת, תמה שבעת ימים? קודם כל, מה זה הטומאה? טומאה זה התמעטות החיים. זה כל מקום שבו היו חיים והחיים האלה נתמעטו, יש טומאה. דוגמה קלאסית, יולדת. יולדת נשאה בקרבה לפני הלידה עובר. העובר מילא אותה בחיים. העובר הזה עזב אותה. יש התמעטות של חיים בקרבה. לכן היא טמאה. אלא שיש מדרגות בתומעה. בסדר? יש דרגות דרגות. לא, אין הזאת מחטאת על יולדת. ככל שאנחנו מדברים על אובדן יותר גדול, כך התומעה יותר גדולה. אין אובדן גדול מן המוות, ולכן תומעת המת היא התומעה הגדולה. כן.
היציאה של העובר מהבטן, זה לא
איזשהו,
זה הרי
עיבוד,
זה כמו מוות. כאילו הוא מת מאותו עולם.
אתה צודק. הלידה, זה אומר שהעובר מת מאותו עולם. אתה צודק. ההבדל הוא, אבל ההבדל הוא, אני מבין את השאלה שלך. השאלה שלך היא, אם כל פעם שיש אובדן של נפש, צריך שתהיה טומאת מת, אז לכאורה גם בלידה צריכה להיות טומאת מת, שהרי היצור הזה היה חי בקרבה ועזב אותה, הוא מת מהעולם ההוא. אם כך היה צריך שתהיה טומאת מת. עד כאן שאלתך, הבנתי אותך נכון? יפה. אז אין צורך לחזור על זה פעם רביעית. עכשיו, התשובה היא שמה שעזב את האם איננו במדרגת חיים גדולה כמו אדם חי. זה היה רק עובר. בסדר? ולכן הטומאה פחותה, כן?
מה עם החרב שהרגה?
החרב שהרגה, היא נתמת. היא הופכת להיות בדרגה גבוהה מאוד של טומאה. ואז מה השאלה?
אמרת שהדבר הגבוה ביותר זה המת.
אין הבדל בין החרב לבין המת. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, חרב הרי היא כחלל. שנאמר, בחלל חרב או במת.
אז צריכים להוסיף, כי הרב אמר על המת,
אגב, יש דעה אצל אחד מבעלי התוספות, שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל היא קיימת, שמה שאמרו חרב הרי הוא כחלל, זה רק כשהוא נוגע בחלל. כן, כמו שהחרב נעוצה בהרוג. כן, זה השיטה. אומנם זה לא נפסק להלכה, אבל הייתה דעה כזאת. צריך גם לדעת את זה. כן. כלומר, למה לוקחים פרה שהיא מלאה חיים? זה הסבר. כי אנחנו רוצים עכשיו לשחזר את המוות. כן, מה? הפעולה של שריפת הפרה היא שחזור של פעולת המוות. לוקחים את הדבר החי ביותר, גם בתחום הביולוגי וגם בתחום הבוטני, לוקחים עץ ארז, לוקחים את הדבר ממועט החיים ביותר שיש בעולם החי, זה התולעת, ובתחום הבוטני האזוב, וכל זה נקשר כאחד ומושלח לתוך שריפת הפרה. בינתיים, כל מה שלמדנו עד עכשיו זה שחזור של פעולת המוות. לוקחים את מקסימום החיים ועושים ממנו מקסימום מוות. עד כאן ברור? זה האפר. איך הדבר הזה מתאר? כפי שאמרת בצדק, אמרנו בשיעור שעבר שנענה על זה בעזרת השם בשיעור הזה. אז יבוא זמן. אנחנו קודם כל צריכים להבין את הפסוקים המדברים על התומה. אנחנו הולכים פשוט באופן מדהים לפי הסדר של, של פסוקי התורה, שזה גם כן לדרך. עכשיו, אם כך, אני חוזר פה לזה שהמת מתמה. שאלה קטנה, האם המת עצמו תמה? האם זה צודק להגיד על המת, הוא תמה? התשובה היא שלא, הוא לא תמה. הרי מי נקרא אב הטומאה?
מי
שנוגע בו. אז המת עצמו, מה הוא? אז הביטוי אבי אבות הטומאה לא מופיע במשנה ולא מופיע בגמרא. זה ביטוי טכני שהשתמשו בו הראשונים, אבל מעניין שהמקורות התנאיים והאמוראיים לא ראו לנכון להשתמש בביטוי הזה. אין ביטוי כזה אבי אבות הטומאה. למרות שזה מפורסם. מכאן אתה למד שמי שנכנס לשיעור בא לשמוע דברים שהוא לא רגיל לשמוע. בסדר? אלא מה? אז מהו המת עצמו? אומר המהר"ל מפראג, המת הוא בעצמו נבדל. הוא נבדל מן המציאות. כיוון שהוא נבדל מן המציאות, הוא חוזר אל שורש המציאות, הוא חוזר אל עולמו, אינשאללה לגן עדן, אם אפשר, וכו'. אבל המפגש שלנו עם ההיעדר של מציאותו, זה המתמה אותנו. הגדרה מעניינת מאוד. יוצא לפי זה שאין במת מצד עצמו תומעה, יש תומעה בגלל היעדרו של המת. אבל הוא מצד עצמו נבדל. כן. מה זה התארה שעושים למת? תארה או תארה? מה אתה אמרת תארה? תארה. או תהורה יש עוד. מה זה התארה שעושים למת? זה ניקיון. זה ניקיון, זה הכל. זה ניקיון. הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמה. אז זה אנחנו מבינים למה הוא תמה. שבעת ימים למה? למה שבעת ימים? למה צריך לטהר, לנקות את המת? מצד הכבוד. אני רוצה לענות. מצד הכבוד שנותנים לגוף שנעשה את הנשמה. כלומר, הגוף הזה נעשה בקרבו את הנשמה. ראוי לכבוד. יש עוד דבר. זה משחרר את הנשמה מהאחיזה היתרה בגוף. זה עוזר למעבר. זה הכבוד. כן. הרי אומרים שהמת יותר מודע למה שקורה סביבו לפני התהרה מאשר אחרי התהרה. אבל זה לא תהרה במובן המקראי של המילה. זה השאלה. כן, כמו שאתה אומר, מכל תומעותיכם, התהר אתכם. מה זה תומעה? תומעת החטא. אבל למה שבעת ימים? למה הוא תמה שבעת ימים? גם במרים, היא כמת, על נתה היא כמת, בסדר, אבל גם למרים, זה מאמת שהיא למדה, לא ממרים לומדים.
זה יחסות בעולם הזה?
שבעה ימים זה העולם הזה. זה הזמן של הבריאה בכללה. כן, ששת ימי בראשית, יום השבת, אז יוצא שכיוון שאותו אדם יצא מן העולם, תומתו מתפשטת על כל העולם שאותו הוא עזב. לכן זה שבעת ימים. בסדר? זאת אומרת, ההד של האובדן מתפשט על כל העולם שהמת עזב. מהו העולם שהמת עזב? העולם כולו. העולם כולו הוא שבעת ימים. בסדר?
שבעה ימים
ברא השם
את העולם.
נכון. הנוגע באמת בכל נפש אדם וטמא שבעת ימים. הוא ידחת תאבו ביום השלישי. וביום השביעי יטהר. אם לא התחתה ביום השלישי וביום השביעי, לא יטהר. כלומר, תהליך הטהרה עובר שני חלקים, שלישי ושביעי. מה כל כך מיוחד בשלישי ושביעי? אם זה מדיני אבלות, יש הבדל בין שלושת הימים הראשונים לשבעת הימים. אבל פה לא מדובר בדיני אבלות, כי מדובר כל אדם שנגע באמת, בין שהוא אבל, בין שהוא לא אבל. אז שוב, אם אנחנו חוזרים לבריאת העולם, זה מאוד מובן. מה קורה ביום השלישי בבריאת העולם? מה קורה ביום השלישי? לא מה נאמר. מה קורה?
מה בערף?
לא הבנתי.
בערבית
מה בערף? מה בערף? מה נערף? כן, אתה יודע, כשהצרפתים הגיעו לאלג'יריה, הם היו אנשי מדע, כן, היו אנשים מאוד מסודרים, לקחו איתם אנשי מדע כדי לעשות מפות. אדם הראשון שהצרפתי עושה במגיע איזשהו מקום, עושה מפות. עכשיו בעיה אחת, הוא לא יודע איך קוראים לכל המקומות. אז הם שאלו את האנשים, את הילידים, מה שנקרא. אז במפות הראשונות אתה רואה שההר הזה קוראים לו הר מנרף, ולנחל הזה נחל מנרף, וכו'. למה? כי הערבי ענה לו מנערף, אז זה מנרף. כן? חשוב שזה השם של המקום. כן. אז איפה היינו? כן, היום השלישי, כן, סליחה על הסטייה. היום השלישי זה היום שבו הופיעו הצמחים, תדשי ארץ דשא. זה תוספת חיים בתוך הבריאה. עד אז לא הייתה תוספת חיים. נפרדו המים, נקבו המים, אבל מכאן ואילך מתחילים החיים הביולוגיים. אז זה התחלה של טהרה. לכן הוא התחתה בו ביום השלישי. האמת היא, יש עוד משהו. מאיפה התחילו החטאים?
העץ.
איזה עץ?
דעת.
עץ הדעת שאדם הראשון אכל? לא נכון, היה חטא לפני זה. חטא האדמה. חטא הארץ. שהוציאה עץ, עושה פירי, במקום עץ פירי עושה פירי. נכון? שלא היה טעם עצו כטעם פירי. יוצא ששורש התומעה שהביא אדם הראשון על העולם, על ידי זה שהוא הביא תומעה, מוות, מיטה על כל החיים, זה בעצם התחיל כבר מחטא הארץ, שזה ביום השלישי. לכן יש פה חיטוי, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי. ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי, לא יתאר.
מה?
אתה אומר חייב להיות שניהם
שלישי
ושביעי. על סמך מה אתה אומר את זה? בוא נבדוק. אתה אומר, אם לא, נגיד הוא לא התחתה בשלישי, אבל התחתה ביום השביעי. אתה שואלה אם הוא טהור. אין לי ברירה, אלא לחזור אל הפסוק. בוא נראה. ואם לא התחתה ביום השלישי וביום השביעי, לא יטהר. אז מה התשובה לשאלתך?
לא עולה.
הלו, שואלים לך שאלה. מה התשובה לשאלה?
שחל שניהם.
יפה. כן, שחל שניהם. מה זה שהארץ חטאה? כלומר, לא הבנתי, שתי שאלות אתה שאלת. מה זה חטא הארץ ואיך הארץ יכולה לחטוא? זה שני דברים שונים. מה משתי השאלות אתה שואל? חטא הארץ זה שנאמר תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. זאת אומרת, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והחטא היה שבמקום זה היא עשתה עץ עושה פרי. כלומר, עץ שאין טעמו כטעם הפרי, אבל נותן פרי. זה החטא. השאלה השנייה שאתה שאלת, איך יכולה הארץ לחטוא? נכון? זאת השאלה השנייה שלך או לא?
כן.
התשובה היא, כי לארץ הייתה בחירה חופשית. הלאה. כל הנוגע, באמת, מה? מה לא הבנת? לא הבנת את התשובה השנייה או הראשונה?
השנייה.
אתה שאלת איך הארץ יכולה לחטוא. אם אני מנסה להבין את הבסיס של שאלתך, אתה שואל איך יכול להיות שדבר שאין לו בחירה חופשית חוטא. נכון?
או איך יכול להיות שהטבע ימרוד בקדוש ברוך הוא.
או איך יכול להיות שהטבע ימרוד בקדוש ברוך הוא. על שאלתך זו יש לי שאלה אחרת. וכי לא ראתה בני אדם שמורדים בקדוש ברוך הוא? יש בני אדם שמורדים בקדוש ברוך הוא או לא? אוכל לקבל תשובה בבקשה על שאלתי? הנימוס מחייף שכשואלים אותך שאלה תענה. כן. אז אתה אומר שיש בני אדם שמורדים בקדוש ברוך הוא, נכון? אני שואל אותך איך זה אפשרי?
לאדם יש גם יצר הרע.
אבל לאדמה אין יצר הרע. מכאן שלאדמה יש יצר הרע. האם עכשיו גם כן יש יצר הרע, בחירה חופשית לאדמה? תשובה? לא. הרי נאמר בגמרא, מה היה גודל של אדם הראשון? מה היה הגובה שלו? מן השמיים ועד הארץ. הוא מילא את כל חלל העולם. נכון? הוא היה גדול, כמו כל הקוסמוס כולו. נכון? עכשיו, שאלה נוספת. באיזה זמנים הוא ראה? הוא לא ראה רק את ההווה, הוא ראה את כל הזמנים כולם. אז הוא ממלא את כל גבולות המקום וכל גבולות הזמן. כתוב בגמרא. במסכת... נדמה לי עבוד עזר. סנהדרין. משהו באזור. אז רגע, אז זאת אומרת שהאדם במקור זה העולם. נכון? כיוון שחטא נתקטן שנאמר... אחור וקדם צרתני וקשת עליי כפיך. הנה האדם נהיה בגודל של האדם. כלומר יש התרוקנות של האנושיות מכללות ההוויה, וזה מתמקד בנקודה אחת. למור שכל ההוויה כולה לפני כן היא הייתה האדם. אז אם כן היא הייתה עם בחירה חופשית, עם יצר הרע. לא? אלא מה? שהדבר הזה נעלם מאיתנו. כן, אנחנו מדברים פה במישור מאוד מאוד עליון, מאוד מטאפיזי. אבל זה נשאר מזה משהו. כלומר, האדם הוא השריד של הבחירה החופשית הקוסמית. עכשיו אני אשאל אותך, מאיפה הייתה בחירה חופשית לבריאה כולה? מאיפה זה בא לה? מהבחירה החופשית של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הבחירה שלנו היא שריד של הבחירה הקוסמית, שהיא בעצמה... נגזרת של הבחירה האלוהית. T'as compris? Très bien. טוב. יש פה מישהו שמאיר שלאדמה יש יצר הרע. יפה. משחק מילים נאה. גם כשנשמה יורדת לעולם הזה, יש למעלה מעין טומאה בשל פרידתה הזמנית מהעולם ההוא. כן. כן, כן, זה ממש כך. יש מנהג אצל אחינו האשכנזים שנקרא שולם זוכר. מקורו בעברית שלום זכר. מישהו אמר לי שהמקבילה הספרדית זה אהלן גבר. אבל אבל שלום זכר. אוכלים חומוס, נכון? ארבס הם קוראים לזה. עכשיו, למה עושים את זה? למה מאכלים עגולים? לכבוד מה? זה סעודת הבראה, נכון? כדי לנחם את הנשמה על זה שהיא מתה מן העולם העליון. מישהו אמר לי שרק אשכנזים מסוגלים לעשות משהו שמח, דבר כזה עצוב. אבל לכל פנים, יש פה משהו שיורד מן העולם העליון, אז העולם העליון שם עצוב. הנשמה עזבה את עולמה העליון, היא צריכה ניחומים. שאלה קטנה, למה עושים את זה רק לזכרים ולא לנקבות? יפה, נכון, שמעת את זה פעם? זה האמת, הנקבות נשארו שם. לכן האישה, זה שהיא בעולם הזה, זה לא לגמרי שלם. היא בעיקר למעלה, ולכן היא פטורה ממצוות התלויות בזמן. כי היא לא בזמן. לכן אי אפשר שמה לומר שהיא לגמרי עזבה את העולם העליון. זה אגב כתוב מפורש בתורה, מה שאני אומר. בפרשת בראשית. ויגרש את האדם, וכו', וישלחהו מגן עדן, לעבוד את האדמה. לא. וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זאת אומרת, הוא נשלח מגן עדן כדי לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ואז מה? בשביל מה צריך לעבוד את האדמה? כדי לקיים את כללתו, בזאת הפכה תאכל לחם, נכון? מה עם כללת האישה? בעצב תלתי בנים? היה צריך להיות כתוב, וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה וללדת. לא כתוב. סימן שהיא לא שולחה. היא נשארה שם. אז למה אנשים פה?
לתקן, יש להם רוב.
אין למה לתקן, הם אמרו שהם נשארו שם. הם פה בגלל שהגברים פה. כי אם לא, אז איך התחתנו? אבל היא פה בגרמה. וכמו שאמר פעם רב שלמה קרליבך, כשאדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך לעשות? להגיד לה, תודה רבה. מדוע? כי אם לא היית עושה טעויות, היית מלאך. אם היית מלאך, היית נשארת שם. ואז לא היינו מתחתנים. כן. היא פה בלי להיות פה. יש בספרות הקלאסית, יש הרבה רומנים על בדידות. שמת לב לזה? יש רומנים שנכתבו על בדידות. הם בדרך כלל נכתבו על ידי נשים יותר מאשר על ידי גברים. כשגברים כותבים על בדידות, זה סימן שיש בעיה נפשית. לא תמיד, אבל יש מה לטפל שם. אצל נשים אנחנו מצפים מזה. כלומר, יש איזה תסכול נשי יותר גדול. כלומר, בקיום הנשי בעולם הזה, יש יותר תסכול מאשר אצל האיש. בגלל שהיא לא שייכת כל כך לעולם הזה.
כן?
הן יולדות בצער, ודאי שהן יולדות בצער. כן? אבל השאלה היא, מצד מה? הן יכלו להילד בצער גם שם. אבל הן פה... בגלל שהגברים פה. איפה האם? אז אם כך, לגבי השאלה שנשאלה כאן, האם יש צער למעלה? פתאי שיש צער למעלה. יש אפילו הלכה שיולדת, מאכילים אותה ביום הכיפורים, נכון? מאכילים אותה ביום הכיפורים, עד מתי? המשנה אומרת כל זמן שהקבר פתוח. מה זה הקבר? הרחם. זאת אומרת שהיא יצאה מן הקבר. כלומר, הנשמה החדשה באה דרך הקבר. עניין. קבר אותיות בוקר. כלומר, המוות מוליד את החיים. יש גם בשפות אחרות. למשל, באנגלית, איך אומרים בוקר?
Morning.
ומה זה באנגלית morning? אבלות. נכון? יש קשר. כמו כן בגרמנית איך אומרים בוקר?
מורגן.
ומה זה מורג? חדר מתים. יש, אתם רואים שבשפות תמיד יש באופן אינטואיטיבי קישור בין החיים לבין המוות. אם הבחירה החופשית של ההוויה ואחר כך של האדם נגזרת מבחירתו החופשית של השם, אז גם לשם יש יצר הרע? אתה אומר בתפילה, אתה גיבור לעולם השם, נכון? האל הגדול, הגיבור והנורא. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מהו יצרו של הקדוש ברוך הוא שהוא צריך לכבוש? יצר ההתפשטות. האינסופיות. מאחר והוא הכל, הוא האינסוף, הוא המוחלט, אין מקום לזולתו. אז כדי לברוא הוא צריך לגבור על זה. מה שחכמי הקבלה מכנים בשם סוד הצמצום, שהוא גובר על יצרו. נכון.
איזה בחירה לטוב ולרע?
כן, ודאי. לפחות ככה הוא מופיע, את צורת פעולתו בעולם הזה, לפחות איך שהתורה מתארת זה כך.
זה לא להגשים את השם?
האם זה לא נקרא להגשים את השם? ודאי שזה נקרא להגשים את השם. אם זה לא הגשמה, אז מה כן הגשמה? איך זה מותר? תשובה. דיברה התורה כלשון בני אדם. טוב, כתוב גדול כוחם של הנביאים שמדמים צורה ליוצרה. נכון? מדמים צורה ליוצרה. אז צריך להגיד, לדמות את היוצר לצורה. נכון? מדמים את היוצר לצורה. אבל אומר לו, אתם מדמים את צורה ליוצרה. כמו שמולים עד שורשי ההוויות הרוחניות, שמהם משתלשלת הצורה הגשמית. טוב. עוד שאלה. נשם מלא. לא הבנתי מה ההבדל בין הנשמה הנשית לנשמה הגברית. נכון? כי לא דיברנו על זה. דיברנו על ההבדל בין הנפש הנשית לנפש הגברית. כלומר, האופן שבו האישה חווה את הקיום בעולם הזה, לעומת האופן שבו האיש חווה את הקיום בעולם הזה. כן? שהאיש נמצא בעולם הזה, מרגיש בבית. לכן ההנהגה הפוליטית של העולם הייתה ברוב תקופות ההיסטוריה מסורה בידי הגברים ולא בידי הנשים. בלי קשר לפמיניזם או לא. כן? עובדה היסטורית. הגברים ניהלו את העולם. בצדק או שלא בצדק זה בכלל לא חשוב. זאת היא עובדה. אמרתי, יש חוץ מ... אבל אומר באופן כללי, הגבר מרגיש בעולם הזה שהוא בבית שלו. הנשים מרגישות זרות בעולם הזה. וזאת מדוע. אולי אני אסביר את זה, כי אני רואה שפתחנו את הנושא, אז אני ארשה לעצמי סטייה של 2 דקות. אתם מרשים לי סטייה של 2 דקות, למרות שזה לא הנושא של השיעור? מרשים. תודה. גם אתם שם באינטרנט? תודה. יש, לפי איך שאני יודע, ביהדות, יש 2 עולמות, נכון? עולם הזה, עולם הבא. מי מבין 2 העולמות האלה הוא שלם? לכאורה עולם הבא, זה באמת נכון. עולם הבא, עולם שלם. והעולם הזה, מה הוא? אפשר להגיד חסר, או אם נרצה להיות מנומסים, נגיד משתלם. יש עולם שלם, יש עולם משתלם. אתה אמרת לי שהוא שלם, עכשיו אתה חוזר בך.
אני אומר ככה לימפותי בגן, מה שנקרא, אבל השאלה היא בעיה.
צדיקים יושבים. מה זה יושבים? בלי עמל, אומר הרמב״ם.
זה
השלמת
הבטלנות.
כן, בדיוק. בטלה. כן, אז זאת אומרת, זה לא לגמרי פשוט מה שאני אומר, כי יש גם ביטוי שצדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז זה שאלה בפני עצמה. אבל עצם זה שאמרו את זה, סימן שזה חידוש. אז תנקה, עולם הבא, בוא נחזור לענייננו, שלם. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. ועולם הזה, עולם משתלם. הוא לא שלם, אבל הוא משתלם. עכשיו, בזהות האנושית יש או אישה או איש. מי שלם? האישה. האישה. האישה היא שלמה. כלומר, מה זאת אומרת שהאישה היא שלמה? יש נשים רשעות, יש נשים צדיקות. אלא הכוונה, מבחינת הזהות הנשית, הזהות הפנימית, יש בה יציבות. יציבות של שלמות. לכן נשים מברכות אותה ברכה נפלאה של שעשני כרצונו. אז באיזה עולם היא מרגישה טוב? בעולם שדומה לה. לכן יש לה נוסטלגיה, געגועים טבעיים לעולם הבא. לעומת זה, הגברים הם משתלמים. אז הם מרגישים טוב בעולם שדומה להם, עולם שחסר כמוהם. כי הם מרגישים שיש מה להשלים. לכן הם פועלים. אבל הם פועלים את הפעולה הגלויה. הפעולה הסמויה, יד רבה, מה שבעיקר פועל בעולם הזה באמת, זה העולם הבא. לכן מי שבאמת פועל בעולם הזה, אבל באופן סמוי, זה אנשים. כפי הביטוי העממי, חפש את האישה. נכון? אני חוזר על זה. אני אנסה להיות כמה שיותר סכמטי. עולם הזה, עולם הבא. עולם הבא, שלם, עולם הזה, משתלם. אישה שלמה, איש משתלם. מי מתאים לנוף של מה? כן, השלם מתאים לשלם. המשתלם, המשתלם. לכן גברים מרגישים בעלי בית בעולם הזה, נשים מרגישות בבית בעולם הבא. עד כאן ברור? יפה. יוצא לפי זה אגב, שאם רוצים לחבר את העולמות, כדאי להתחתן. נכון? כמו שאמרו, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. מסקנה צריך להתחתן. כי לא יש בינה, לא יש דעת. נכון? זה טוב לשבע ברכות? הלאה. מאדים ונוגה נפגשים בכדור הארץ. עכשיו, אני הוספתי עוד משהו. הפעולה הגלויה בעולם הזה היא של הגברים. הפעולה הסמויה היא של הנשים. בדיוק כמו שמה שמקדם את העולם הזה באופן גלוי זה הטבע, באופן סמוי זה העולם הבא. מה מקדם את העולם הזה? זה שיש לו לאן להגיע. המטרה היא המושכת. יוצא לפי זה שהנשים הם אלה שבאופן אמיתי, כלומר הם בעלות הכוח המרכזי של קידום הבריאה. למרות שזה לא גלוי. קוראים לזה אור מקיף בקבלה. הגברים שייכים לאור פנימי, נשים לאור מקיף. מובן?
במה זה בא לידי ביטוי?
במה זה בא לידי ביטוי? הגמרא אומרת, המדרש אומר, הכל הולך אחרי האישה. מעשה בצדיק וצדקת שלא ילדו. אז התגרשו והתחתנו עם אחרים. כן? הצדקת נשאה לרשע, והצדיק נשא רשע. הצדיק נשא רשע, והרשע נעשה צדיק. הלמדת שהכל הולך אחרי האישה, ובזכות נשים צדקניות וכו' וכו'. זאת אומרת שתמיד יש פעולה סמויה שבא לידי ביטוי אצל הנשים בשעות המכריעות של ההיסטוריה.
אבל מי אמר למה הולך אחרי האישה? כל אחד בחר את מי שהוא בחר.
כל אחד בחר את מה שהוא בחר, אבל הוא בחר ממי להיות מושפע. יש פה שתי שאלות. הרב ציין שהמת אינו תמה, אך מת המת. גם אפר הפרה, המסמל את המוות, מתמת הנוגע בו, את הנושא אותו, למרות שהוא עצמו אינו תמת. אכן, ממש דבריך ככילורין לעינן. האם האישה היא בת העולם הבא באותו מובן של מי שמקדים גאולה לתפילה? אכן, ממש דומה. בזמן הלידה, עצב ושמחה, סוגריים רון, משמשים בערבוביה. הלא כן? אכן כן. טוב, אם כן, בואו נחזור עכשיו לפסוקים. מה לא ברור? גם פה מבינים אותי. אתה מגדולי המבינים. איפה היינו? פסוק י"ג. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה. הוא לא עשה את הטהרה הזאת. מה כל כך מסובך? פרק ת', פסוק י"ג. מה? אני אמרתי את זה, קבלה פה? פרק י"ט, פסוק י"ג. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה. את משכן השם תימה. ונחרטה הנפש האם היא ישראל, כי מנידה לא זורק עליו, תמה יהיה עוד טומאתו בו. זאת אומרת, אם זה נכון מה שכתוב כאן, כולנו חייבי כרת. כי אף אחד מאיתנו לא עבר טהרה של אפר פרה. אם כן, כולנו טמאי מתים. אז אתה, כדי לצאת מזה, אתה מסביר שהכוונה, אם הוא רוצה להיכנס למשכן, כלומר, מי שנכנס בטומאת מת למקום המקדש, הוא חייב כרת. אבל סתם ככה, אם אדם לא מתכוון להיכנס למקדש, והוא נשאר בטומאת מת, הוא לא חייב כרת. מה שאתה אומר הוא האמת לאמיתה לפי ההלכה. זה איך שההלכה פרשה את הפסוק הזה. אבל בפסוק הזה זה לא מה שכתוב. אם אתה קורא את פשט הכתוב, כל הנוגע בבית בנפש אדם אשר ימות ולא התחתה, את משכן השם תימא. רגע, מה פתאום משכן השם תימא? אני לא נכנסתי למשכן בכלל. פה נאמר אוטומטית, הוא לא התחתה, את משכן השם תימא. אז אין משכן השם תימא. אמנם לפי ההלכה, ואתם צודקים, הפירוש של הפסוק הוא אם הוא ייכנס למשכן. אבל זה לא הסגנון של הפסוק. אתה איתי? אז מה איתנו? איך אנחנו לא נחרטים חז וחלילה? שמשמר אונס? מה? אני רוצה להבין מה זה משכן השם פה. לא! זה עצמו! את עצמו, הוא משכן השם. ושכנתי בתוכם. אני משכן. בלבבי משכן אבנה, לקרני עודו, ובמשכן מזבח אשים, לא, סלם, בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו, ובמשכן מזבח אשים, לקרני עודו. ולנר תמיד אקח לי, את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. זה שיר. זה שיר. שרים אותו בסעודה שלישית. החליטו שסעודה שלישית זה משהו עצוב, אני לא יודע למה. כן, אתם שירי נשמה כאלה, שומר ישראל, פתאום אומרים תחנון בסעודה שלישית. שומר ישראל, ישראל. פתאום יום הכיפורים, עוזרני אל חי, וכו'. כל מיני שירים שאני לא יודע מה יצר בכלל, מה?
מה המקור שזה מיטת משה?
זה השפעה של החסידות. כן, והחסידות תמיד, ולמה זה תמיד היה כזה עצוב, סעודה שלישית? כי לא היה אור. כי הנר כבר קבע, ולא היה שעון שבת. ואם שירו, עכשיו, כיוון שהם נהגו לפי דעת הרמה, שעושים סעודה שלישית אחרי מנחה, אז מילא כבר היה שעה מאוחרת. נכון? אצל הספרדים, מעיקר הדין, מתי עושים סעודה שלישית? לפני מנחה. תסתכל בשולחן ערוך.
כי הצהרים
יפרד מהשבת. תסתכל בשולחן ערוך.
אומרים
שדוד המלך... כן, שעיקר זמן סעודה שלישית זה לפני מנחה. כן,
אבל לא
עושים ככה.
אני יודע שלא עושים ככה, אבל תסתכלו בכל הסידורים הספרדים הישנים, אתם תראו שבין מנחה לערבית, של מוצאי שבת, יש שם מזמורים כמה שאתה רוצה, פיוטים, פרקי אבות, מה שאתה רוצה. מתי אמרו את זה? היו הולכים אחרי תפילת מנחה. לבית הכנסת, נשארו אחרי תפילת מנחה בבית הכנסת, היה להם שעה, אמרו כל זה, לאט לאט, מכתב לדוד. כן? ואז, ערבית. ברור, סעודה שלישית אכלו לפני כן. אבל עכשיו יש השפעה של החסידות בעיקר, והחליטו שסעודה שלישית זה צריך להיות אווירת נחיים. ואז אומרים כל מיני שירים כאלה, שאני לא יודע מה היתר לומר אותם בשבת. לא, אני עושה סעודה שלישית אחרי מנחה. אני מושפע לא מן החסידות, אלא מהמצב הביולוגי.
לא, אבל אם בדיעבד יש שיעור תורה למשל, אדם יכול להגיד,
נו כך?
אם יש שיעור תורה במלחד
הערבית, אני אומר לך, זה לכתחילה.
לכתחילה.
כתוב בשולחן ערוך, מה אני אעשה? הרמ"א כותב ש... נוהגים במדינות אלה אחרי מנחה.
לא, אבל זה שהיום לא עושים לכתחילה, זה
כבר לא לכתחילה. יש גם סיבה, אגב, אקלימית. בחוץ לארץ, באירופה, השבת יצאה מאוחר מאוד. אבל באגן הים התיכון, יותר מוקדם.
גם העניין של
מניין, שאני רוצה... יש כל מיני סיבות. העצבות במוצאי שבת היא לא בגלל שנפרדים מהשבת? טוב, כן. לא הבנתי למה האישה שלמה יותר. אתם רואים שאתה איש. הייתכן שצדעת היד לעת שערי... למד יפה, שערי הלמד יפה לדעת. אתה יודע, כתוב בתחילת הגמרא במסכת ברכות על המשנה של מתי קוראים את שמה. אז המשנה, הגמרא שואלת, תנא היכא קאי דקתנא ממתי? כן, מה שאומרים בכלל קריאת שמה, שאתה צריך להגיד ממתי קוראים את שמה. היכא קאי דקתנא ממתי? אומר הגמרא, תנא אקרא קאי. נשמח על הפסוק, תראי בשורבך ובקומך. אז, אבל מה זה קרא? קרא זה גם דלעת, נכון? כלומר, אפשר שהשאלה הייתה, מתי, איפה היה התנא בשעה שהוא אמר את זה? והוא ישב על דלעת עם התלמידים בנוף פסטורלי. כן, אז ייתכן שזאת כוונתך. כן, דברים עמוקים יש בפיך. עכשיו בואו נחזור לנושא, כן, של המשכן. את משכן השם תימא. כן. אני לא בא לערער על שום מנהג של עם ישראל, אני רק בא להביע תמיהה לימודית. כן? באופן לימודי יש לי קושיות, בסדר? ואז כל מיני שאלות, עוד מעט ראש חודש, מה אם יעלה ויבוא, צריך לגמור יותר מוקדם, וזה, מי ידע פעם את הבעיות האלה? עכשיו בואו נחזור לנושאים, כן, של את משכן השם תימא. באופן בסיסי המשכן זה האדם עצמו, כמו שכתוב בפרשת תרומה. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. כלומר, תבנית המשכן ותבנית כל כליו זה המפה של הנפש של משה. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ולא בתוכו, בתוכם. בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך, איך אני מראה אותך? את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. וכן, תעשו שגם אתם תהיו כמשה. מאזינה קבועה שואלת, שרים שירים כאלה כי נפרדים מהנשמה היתרה, ומצטערים להיפרד ממנה. לכן אי אפשר להיפרד ממנה בשירים שמחים. בסדר, אני... מה? עצובים בסעודה שלישית כי השבת מסתיימת, ובהשוואה לשבעת אלפי שנות קיום העולם, אזי בזמן סעודה שלישית של העולם, העולם יהיה לקראת סופו. בסדר, בסדר, בסדר. אני חוזר בי, אני בעד שירים עצובים, אני מעודד שירים עצובים בסעודה שלישית, אם אפשר גם קצת לבכות ולחלק טישו עוד יותר טוב, אני בעד. אוף. לא, 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 זה בסדר, בסדר, צריך. אני אפרסם עוד מעט התנצלות רשמית בגיליון באהבה ובאמונה. בסדר. סליחה שפגעתי בעצפות. טוב. אז אני חוזר פה לפסוק י' ג'. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה את משכן השם תימה ונחרטה הנפש ההיא מישראל. כי מנידה לא זו רק עליו, תמה יהיה עוד טומאתו בו. אז זה מובן. זה הטומאה. עכשיו, זה שאנחנו לא יכולים לעמוד בתביעה כזאת, בגלל שאנחנו אין לנו אפר פרה אדומה. אז אנחנו מסבירים את זה לפי ההלכה המצומצמת, שהאדם חייב כרת אם הוא נכנס בטומאה למקום המקדש. אבל מצד האמת, בזמן שזה אפשרי, ראוי לאדם לא להישאר בטומאתו, גם אם אין לו סיבה להיפגש עם המקדש. כן. כי אם לא, אז הוא נחרט מעמו, כאילו. כן.
אם השלום מתאר נכון, אז כל כפר בגליל או בנגב,
אני חוזר על שאלתך. אני חוזר על שאלתך, אדוני. לפי זה, כל כפר בגליל או בנגב ששמע לוויה, אחרי הלוויה, כל בני הכפר צריכים לעלות לירושלים להתאר. או בני המשפחה. עד כאן, הבנתי את שאלתך נכון? יופי. תשובה, מה פתאום? מי אמר שצריך לעשות את הסיפור הזה בירושלים? לוקחים ימי חטאת ומזין עליו בכל מקום שיהיה. נכון. פסוק י' ד'. מה זה? בטלה תבילת עזרה בגלל שהציבור לא יכול לעמוד בזה. אבל מי שכן יכול לעמוד בזה, ראוי מאוד. ובמיוחד כתוב בשאלות ותשובות מן השמיים שלפחות החזנים יקפידו על זה. מי שחזן, שיקפיד על תבילת עזרה.
או מי שעשיר.
או מי שעשיר. מה הבעיה?
תשלום למקווה כל פעם.
תלוי? אם הוא גר ליד מעיין. כן? הוא יכול גם לרדת לליפטה פה. מה זה תבילת עזרה? זה אם יש טומאת קרי. אז עזרה תיקן שלא יתפללו ולא ילמדו תורה בלי טבילה. אמנם אין אנחנו פוסקים כך להלכה, בגלל שזה דבר שרוב הציבור יכול לעמוד בו, אבל ראוי. כן.
יש פה כאילו משחק, אם לא יחתם, אז אנחנו כולנו חייבים כרת.
נכון.
אז טכנית, אם כולנו נחרטה נפשנו מעם ישראל, מה נשאר?
כן, אתה צודק. כלומר, אם באמת כולם נחרטו מן האומה, אז איפה האומה שנשארה? כן, ברור. אז זה גם חלק מההסבר. מדוע זה לא שייך לנו היום. אבל נגיד, בתקופה שרוב העם בתהרה, מי שמחליט להישאר בטומאה, אפילו הייתי אומר אופן חברתי, הוא מחריט את עצמו משאר העם. כי הוא מתאמה. טוב. נכון. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. שלום כבוד הרב, איך מתפרשת נגיעה באמת בהקשר של האדם עצמו משכן השם? כן, משכן השם, כלומר, משכן השם זה הגוף שלו, שהוא משכן לנשמה שלו. זה הכוון. בואו נחזור. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. שימו לב להבדל בין פסוק י' א' לפסוק י' ד'. בפסוק י' א', הנוגע באמת לכל נפש אדם, זה טומאת מגע. פסוק י' ד', זאת טומאת אוהל. ויש כנראה, מה? למה כתוב זאת התורה? נכון. אז כנראה אני מבין שיש הבדל בין טומאת מגע לטומאת אוהל. טומאת אוהל זה טומאה תרבותית. כן? מוות באוהל. האוהל זה בית. זה יכול להיות גם מערה. כן? אבל זה אופן קיום שמבדיל את האדם מן הטבע. אין בדרך כלל מוות באוהל אצל בעלי חיים. מתים איפה שמתים. אצל בני אדם, המצוי יותר, זה באוהל. כן, אדם לא מת סתם על פני השדה, אלא אם כן זה במלחמה או משהו כזה. טומאת אוהל. תרבותית. זה שייך לתרבות האנושית. ולכן, יש כאן הבחנה בהלכה. שטומאת אוהל שייכת רק ביהודים, וטומאת מגע גם בגויים. כלומר, אם כהן נכנס למקום שבו יש מת גוי, הכהן אינו נטמא. מותר לכהן להיכנס. מה שאין כן, אם הוא נכנס למקום שבו יש יהודי, זה אסור. מה שאין כן, אבל במגע הוא נטמא בין כך ובין כך. בסדר? בין שזה יהודי, בין שזה גוי. כיוון שזה שייך ליהודי, נאמר זאת התורה. מובן? זאת התורה, אדם כימות באוהל. זאת אומרת שיש מי ששייך אל התורה, שייך בו הדין הזה. לכן אמרו חז"ל, כל מיני דרשות, שהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו באוהלה של תורה וכו'. כן.
אבל שמעתי שהשם אמר לאדם שהוא לא מוכרח מעץ כמו תמות, אבל פה בתורה כתוב אחרי זה, לא זוכר את התשובה הזאת. כתוב פה אדם כימות בו, אז יש כבר מיטה.
הבנת את השאלה שלך?
אני?
כן.
כתוב בתורה שאם תאכל מעץ מות תמות.
כן.
כתוב בתורה ביום שאתה אוכל מעץ, כתוב פה אדם כימות בו, שכבר היה את המושג מיטה. התורה קדמה לעולם.
אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שלפי עומק הפסוק, זאת התורה אדם כימות באוהל. כלומר, לפי התורה אדם צריך למות. ואילו בפרשת בראשית, משמע שזה מותנה. אם יאכל מעץ הדעת, ימות, אם לא, אז לא. אז איך כתוב, זאת התורה אדם כימות באוהל? תשובה, בגלל שיש תורה, אדם יכול למות באוהל. כי נצטווה אדם הראשון בציווי, והעבירה על הציווי היא הממיתה אותו. בסדר? אם לא היה תורה, אדם לא היה מת באוהל, כי הוא לא היה עובר עבירה. הבנת? הבנת אותי או לא? מה זה תורה? ביחס לאדם הראשון. הציווי שהוא קיבל. כלומר, הוא יכול להגיע למוות, בגלל שהוא יכול גם לעבור על הציווי. אז אלמלא נצטווה, לא היה כל עבירה, ממילא גם לא היה מת. תהיתי? הבנת אותי? לכן זאת התורה, בגלל שיש התורה, אדם כי ימות. בבקשה. מספרים אגב על רבי משה קורדוברו. רבי משה קורדוברו, הרמ"ק, מגדולי המקובלים בצפת, בהלוויה שלו, אומרים שהיה שם הארי. זה לא כל כך ברור הדבר הזה, אבל אומרים שהארי היה בהלוויה של הרמ"ק. והארי אמר על הרמ"ק, כי יהיה באיש, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, והוא מת, ותלית אותו על עץ. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, והוא מת, ותלית אותו על עץ. כך הוא אמר על הרמק. הוא הסביר פשוט מאוד. מה זה פירוש המילה חטא? חטא זה חיסרון. אז מה זה חטא משפט מוות? חסרון משפט מוות. אין סיבה שהוא ימות, כי הוא לא חטא. כן? וכי באיש חטא משפט מוות. והוא מת, הרי הוא מת בכל זאת. איך זה יכול להיות? ותלית אותו, צריך לתלות את זה על עץ, על עץ הדעת. שבגלל את אכילת עץ הדעת נגזרה מיטה על כל החיים. כן. הגוף הוא משכן לנשמה. אך מה הפירוש נוגע באמת? מה קרה אצלו? בעקבות מה? תודה רבה. לא בדיוק מבין את השאלה, ואני חושב ככה, צריך להבין. ברגע שאדם נפגש עם ההיעדר, במובן הפיזי, זה יוצר אצלו היעדר גם בנפשו. אם באמת יש עניין להיטהר מעבר לצורך בטהרה בביאת מקדש, מה מונע מאיתנו היום להיטהר באפר פרה אדומה? נדמה לי שקיימות פרות אדומות גם בימינו. תשובה. לא עשו מה שצריך כדי ליצור את האפר פרה. צריך ללכת למקום הזה, ליד שבר הזיתים, במקום שעומד מול קודש הקודשים, לעשות את כל הסדר האמור, ואז נוכל באמת להתאר.
וזה לא תלוי מקדש?
האם זה תלוי מקדש? תשובה, לא, זה לא תלוי מקדש.
למה לא עושים את זה היום?
מה?
יש כנסייה.
יש שם כנסייה, אז מה? אני לא הבנתי את הבעיה. חוץ זה לא ממש בכנסייה, זה כנראה באבנים העתיקות שמתחת לגדר המערבית של הכנסייה היא.
זה יעשה פקקים בכביש התלול.
זה יעשה פקקים בכביש התלול. זאת אומרת, זאת הסיבה שלא עושים, בגלל הפקקים. טוב, אז צריך לדבר עם האחראי על התעבורה בירושלים. בחור שאני מכיר, אגב. אפילו הייתי סנדק של הבן שלו. נכון, שלמה? מה? התורה גורמת למוות? תשובה. תשובה, כן. היא יכולה לגרום למוות. זכה נעשית לו שם החיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. לכן יש כאן סכנה, כלומר, אתה מגיע שיש תורה, אז אתה מגיע כבר לדרגת סיכון יותר גבוה. כלומר, ככל שהדבר יותר נעלה, ככה הסיכונים הכרוכים בו יותר גדולים. זאת התורה, אדם כימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמהו. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמע שבעת ימים. כן, מה אתה רוצה?
למה? למה כל מה שנמצא באוהל יטמע? איזה חיסרון יש לאדם שנוגע באמת?
האוהל זה התפשטות של האדם. אז זה כאילו הכל זה גופו. מי אני? אני לא רק אני גם הבית שלי. המקום המקיף את האדם מתעלה לדרגת האדם.
גם אם הבית
זה לא הבית שלי, גם אם זה מערה. יש איזה מין הקרנה של האדם על סובב. אפילו אם זה מטוס.
גם על הדוממים יש
להם? מה? אז תלוי מה בדוממים. אז יש כל מיני הלכות בזה. משהו זה יש מסכת כלים. והרבה הלכות יש בזה. תלמד סדר טהרות, מומלץ. סדר טהרות, זה סדר מעניין.
החלל של
הכלי. כן. תראו, אני רוצה, אפשר להיכנס כל הפרטים, אבל אני מאוד רוצה להסביר את הפסוק הבא, ונשאר לי שתי דקות. אז תנו לי לעשות את זה, בבקשה. ולקחו לתמה. עכשיו מסבירים איך כל העסק הזה פועל. ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. מעניין. מה זה האדם? האדם עשוי משני דברים. הוא עשוי מכלי וממים חיים. זה האדם. נכון או לא? חלק ממני הוא כלי. חלק ממני הוא כלי, וחלק ממני הוא זרימה אינסופית. קוראים לזה נשמה. המפגש הזה הוא פרדוקסלי. איך יכול להיות זרימה אינסופית בכלי מוגבל? גוף ונשמה. אבל עובדה, זה עובד. זה ככה זה נמצא. אז אם כן, אני מים חיים אל כלי. אז מה? אתה לא מבין איך יש בעיה בגלל שאתה חי את זה. אבל באופן שכלי קשה להבין איך האינסוף מתחבר לסוף. אבל זאת היא עובדה. אז אני עשוי מכלי שבתוכו זורמים מים חיים. אז זאת אומרת שאם אני לוקח מאפר שריפת החטאת את תמצית המוות ואני שם אותו בתוך הכלי ושם מים חיים, מה אני עשיתי עכשיו? עשיתי תחיית המתים. עכשיו אתם מבינים למה מי חטאת מטהרים מטומאת מת? מה? הסברנו שהאפר של הפרה זה תמצית המוות. אני לוקח... אפר הפרה הוא תמצית המוות, נכון? ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אל החיים. מה עושים? לוקחים את האפר הזה בתוך כלי עם מים חיים. זה בדיוק תחיית המתים. כי לקחנו את החיים הביולוגיים של הפרות ושל הצומח, ואנחנו רוצים עכשיו לטהר מטומאה של האדם, שהיא ההיפרדות של המים החיים שבקרבו, דיינו נשמתו, מכליו. נכון? אנחנו מחברים בחזרה את הכלי עם המים החיים, שמים את התמצית של המוות ומחיים. זאת אומרת שעשינו פעולה של תחיית המתים.
זה
התחיית המתים. יפה. בתוך כלי. מדוע הפרה מייצגת את מקסימום החיים, ומה זה מקסימום מוות? זה שייך לשיעור הקודם. זאת אומרת שאין מניעה טכנית ליצור מחטאת בימינו? נכון. למה לא עושים פרה אדומה היום? בגלל הפקקים, ככה אמר אליה. טוב, עד כאן היום.